טוב, אנחנו ממשיכים בסוף עמוד קוף ממחת. אומר המהר"ל, כן, אנחנו בנתיב התשובה פרק א', מביא המהר"ל מדרש נוסף. זבחי אלוהים רוח נשברה, ככה כתוב בתהילים נון א', אמר רבי יהושע בן לוי, כמה גדולים נמוכי רוח. שבזמן בית המקדש אדם מביא עולה, שכר עולה בידו, מנחה, שכר מנחה בידו. אבל מי שדעתו שפלה, מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב כל הקורבנות, שנאמר זבחי אלוהים רוח נשברה, ואין תפילתו נמאסת, שנאמר לב נשבר ונדכה אלוהים לא תבזה. סבדי בן לוי ורבי יוסי בן פטרס ורבנן, אחד אמר, יש פה כאם כן כמה דעות. אחד אמר, אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם תקבלני בתשובה, יודע אני ששלמה בני בונה בית המקדש ומקריב כל הקורבנות שבתורה. מן הדן קריה, מאיפה לומדים את זה? מהפסוק, זבחי אלוהים רוח נשברה, היטיבה ברצונך את ציון, אז תחפוץ זבחי צדק. אם כן, מהפסוק הזה יש להוכיח את מה שאמר דוד. וחורנה, כלומר הדעה האחרת, אומרת ככה, אמר, מניין לעושה תשובה שמעלין עליו כאילו עלה לירושלים ובנה בית המקדש ומזבח והקריב כל הקורבנות שבתורה, שנאמר רוח אלוהים רוח נשברה. אמר רבי אבא בר יודן, כל שפסל בבהמה הכשיר באדם. עד כאן. כאן יש פה מדרש. מה? ענווה. הנביא, אנשים שמשפילים את רוחם. וכן, יש פה מדרש שמברר את ערך התשובה. אבל הוא מברר את ערך התשובה מכמה בחינות. לפי הדבר הראשון שמובא במדרש, מי שמתקן את עצמו, אבל מי שדעתו שפלה, מעלה עליו כאילו הקריב כל הקורבנות. זאת אומרת, זה יותר מהקרבת קורבן. כי אדם שמביא קורבן, מביא סוג אחד של קורבן. יש חייב חטאת, יש חייב אשם, יש שמביא קורבן עולה. אבל זה שרוחו שפלה עליו.
עקב החטא?
מה?
עקב החטאים שהוא עשה.
עקב החטאים שהוא עשה, כי הוא מרגיש שהוא באמת שפל לפני ריבונו של עולם. אז זה כל הקורבנות בבת אחת. ותפילתו מתקבלת, לא נמאסת, לב נשבר ונתקה, אלוהים לא תבזה. אחר כך, המשך המדרש, שהכל סובב אותם הפסוקים, יש פה דעתו, דעה אחת שמביאה על דוד. דוד אחרי חטא בת שבע, כידוע, התחרט מאוד. זה הפרק הזה בתהילים, נון א'. נון א' זה פרק שהוא על תשובתו של דוד אחרי החטא של בת שבע. אז הוא אמר ככה, אם אני ידע שתקבל את תשובתי, אז אני יודע שאז בני יוכל לבנות בית המקדש ולהקריב בו קורבנות. זאת אומרת, מתוך שאני מתקן את עצמי, אז אני מכשיר את הדרך לבני לעבודה שלמה, לבנות את בית המקדש ולהקריב קורבנות. הדעה השנייה אומרת שמי שעושה תשובה, הוא בעצמו נקרא שהוא עולה לירושלים, הוא בונה בית המקדש ואת המזבח ומקריב קורבנות. כן, רואים שיש פה דרגות. ועכשיו המהר"ל רוצה להסביר את הדרגות השונות האלה. ופירוזה, כי מי שיש לו לב נשבר ונתקה, דבר זה נחשב כאילו מקריב עצמו אל השם יתברך, שהרי זובח רוחו ונשמתו. כבר יש פה מדרגה מיוחדת. יש אדם שתולה את תשובתו בדברים שהם מחוץ לו. כן, להביא קורבן. להביא קורבן זה מעשה גדול, אבל זה עדיין דבר שנוגע לממונך. אז אדם הלך, קנה בהמה, זה הרבה כסף לפעמים, והוא מוכן להקדיש את ממונו לגבוה. על ידי זה הוא מוכיח שמה ששייך לו צריך להגיע לגבוה. הוא מוכן להעלות את השייך לו למדרגה אידיאלית, גבוהה יותר. זה עניין הקורבן, שדרך השייך לו אדם מקרב את עצמו למדרגה יותר אידיאלית, שהרכוש שלו לא ישמש רק אותו ולא ישמש רק חול, לא רק ענייני עולם הטבע, אלא ילך למקום גבוה, ישמש לקשר, לחיבור שבין שמיים וארץ. מה עושה הקורבן? הקורבן זה מלשון קרוב, כך אומר הרמב"ן. זאת אומרת, הוא מקרב את המציאות הארצית למציאות יותר אידיאלית. דרך כל הפעולות שעושים בקורבן יש התקרבות של המציאות הארצית למדרגה יותר אידיאלית. ואדם רוצה שזה יעשה על ידו. גם אם אף אחד לא יביא קורבן, כן? תהיה עבודת הקורבנות בבית המקדש. כי יש עבודת הקורבנות הקבועה. אבל כשאדם מביא קורבן, אז הוא מוכיח שהוא רוצה להיות שותף. הוא רוצה שממונו ישמש את הקשר הזה, את החיבור הזה, שבין המדרגה הארצית, החומרית, הבהמית, המציאות השממית, האידיאלית. זה גם משהו מעורר אצלו מן הסתם, הדבר הזה. כי הוא באמת רואה מה קורה בבהמה שרוחה עולה כלפי מעלה בזמן הקורבן. אז גם רוחו מתרומם יחד עם זה. זה הרבה פעמים קורה לאדם, שמתוך מה שקורה סביבו, הוא בעצמו מתרומם. טוב, אבל זה לא המדרגה הכי גבוהה. יש מדרגה יותר גבוהה. זה מה שמסביר כאן המהר"ל. כי מי שיש לו לב נשבר ונתקה, דבר זה נחשב כאילו מקריב עצמו אל השם יתברך. זה כבר יותר. זה לא רכושו. זה לא הבהמה שייכת לו. זה לא משהו שקשור אליו, זה הוא עצמו. האדם הזה זובח רוחו ונשמתו. מה פירוש זובח רוחו ונשמתו? מה הכוונה? הכוונה היא שאצל האדם יש כאן, יש אצל האדם שתי מדרגות. כוחות החיים שלו יכולים לשמש לעניינים טבעיים. כוחות החיים שבו יכולים לשמש לדברים אידיאליים. זובח, הכוונה שהוא מעלה במדרגה את כוחות החיים שבו לקשר את חייו לחי העולמים. לא שהחיים שלו יהיו מכוונים לדברים ארציים וכו', אלא הוא עצמו, הוא עכשיו מעלה את רוחו. אז בשביל זה הוא עכשיו מתעלה מעל הנטייה היותר באמית שבו, שהיא לגייס את כוחות החיים שלו בשביל לספק את הצרכים הטבעיים שלו. לא, הוא עכשיו מוכן לגייס את כוחות החיים שלו לדברים אידיאליים מאוד, לדברים אלוקיים, לדברים עדינים, לדברים שהם מבליטים את הצד הרוחני של המציאות ולא את הצד הגשמי של המציאות. אז זה נקרא לב נשבר ונתקה. למה קוראים לזה לב נשבר ונתקה? כי בדרך כלל אדם קרוב אצל עצמו, ומכיוון שאדם קרוב אצל עצמו, הרצון שלו הוא קודם כל לשרת את עצמו. יש צד טוב בזה, שאדם מרגיש שהוא קיים, שהוא חי. אבל אם אדם משרת רק את עצמו, אז החיים שלו הופכים להיות מאוד מצומצמים. כל כוחות החיים חוזרים רק אליו. בסוף זה חוסר חיים, כי אין פה התעלות, אין פה התחדשות, אין פה הופעה של חיים המתחברים למדרגה יותר עליונה, יותר אידיאלית. אין פה שיתוף האדם ברצון העולמי הכללי, אלא רק ברצון שלו עצמו. אז לכן זה נקרא לב נשבר ונתקה. הוא שובר את הרצון, הנטייה הזאת רק לשרת את עצמו. האדם הזה, זה נקרא שהוא זובח רוחו ונשמתו, כלומר שהוא שם את כוחות החיים שלו לשירות דבר אידיאלי יותר, שלם יותר. ולכך אמר דוד, אם אתה מקבלני בתשובה, מובטח אני שיעמוד שלמה בנו, כן, ויבנה בית המקדש ומקריב כל הקורבנות, מפני שיצא שלמה מן דוד, שהיה מקריב עצמו בתשובה אל השם יתברך. ולכך אם אתה תקבלני בתשובה, אשר התשובה הוא שמקריב עצמו לשם יתברך, יצא ממני בן שהוא יבנה בית המקדש להקריב כל הקורבנות. כלומר, מה דוד בעצם אומר? אם אתה מקבל אותי בתשובה, זה אומר שהצלחתי מספיק להעלות את החיים שלי למדרגה כזאת שכוחות החיים יכולים לשמש לדבר יותר אידיאלי. אז אני יודע שמי שימשיך אותי, הוא יכשיר את המציאות לדבר כזה. זה מה שדוד המלך בעצם בא לומר. כן? אם אני בעצמי, תשובתי תתקבל. מה זה תשובתי תתקבל? הרי מה שקרה עם מה שעשה דוד, זה היה נראה שכאילו דוד ניצל את כוחות החיים שלו לדבר אגואיסטי מאוד. מה זה חטא? חטא זה אומר שהאדם, במקום לגייס את כוחות החיים שלו לדבר עליון יותר, שלם יותר, כללי יותר, עולמי יותר, כן? אינסופי יותר, הוא בא לשרת את עצמו, זה כל הכל בשבילי, הכל חוזר אליי. אני בא לשרת את עצמי, עובד את עצמו. זה הדבר הכי הכי לא בסדר בחטא. הכי לא בסדר בחטא זה שאדם לוקח את עצמו והוא משרת אותו, את עצמו. אז זה לא בסדר. כי אתה בעצם סוגר את כוחות החיים שקיבלת, וכוחות החיים שלך יכולים להתחבר לקו של נצח, של אינסוף. כוחות החיים שלך הם עצומים, הם גדולים מאוד. הם יכולים לחולל עולמות. יכולים לחולל הרבה חיים. כן? זה דבר, לאדם יש כוחות חיים אדירים. יכול לבנות עולמות ולברוא עולמות. עכשיו, מה עושה האדם שחוטא? הוא לוקח את כוחות החיים שלו ומשרת את עצמו. אז הוא סוגר אותם, הוא מצמצם אותם. אבל דוד מאוד התחרט על זה, שזה מה שיצא ממה שהוא נראה שהוא עשה. אמנם חכמים אומרים שלא הייתה לו כוונה כזאת, אבל שבמעשה שלו זה כן נראה ככה, לכן הוא נענש. הוא לא התכוון לזה. אבל מכל מקום ככה יצא במעשה. אז מה הוא עכשיו רוצה לעשות? הוא רוצה לתקן את זה. דוד מלך ישראל חי וקיים. שיגידו על דוד שכל מה שעניין אותו בחיים זה הוא עצמו, ההנאות שלו. זה יוצא דבר מאוד לא טוב. איך הדמות האידיאלית של מלך ישראל, זה יוצא ככה שכל החיים שלו, מה הוא, את מי הוא בא לשרת? את עצמו. כן? העיקר שהוא יצליח לקחת את אותה אישה ולא אכפת לו מכלום, משום גדר מוסרי, משום אידיאל. זה לא ייתכן דבר כזה. אז הוא רוצה לתקן את זה מאוד. ואנחנו יודעים שהוא קיבל באהבה הרבה ייסורים. באו על דוד המלך הרבה ייסורים, והוא קיבל את הכל באהבה. אפילו כשהבן שלו רצה להרוג אותו, קיבל את זה באהבה. אפילו כשהבן שלו מרד בו ורצה לקחת את מלכותו, גם את זה הוא קיבל. כמה? כפרה. כדי להוכיח שמה? שזה בדיוק לא מה שזה נראה. אני מוכן לוותר על הכל כדי למחוק את הרושם השלילי הזה שכאילו דאגתי לעצמי. כן? אני מוכן להוכיח שאני מוכן לוותר על הכל, על החיים, על המלכות, הכל. רק שהדבר הזה יימחק. החטא הזה יימחק. אז אמר דוד, עכשיו, איך אני יודע מה המבחן? אתה יכול תמיד להגיד שהוא חזר בתשובה, שהוא תיקן את הנטייה הלא טובה, נכון? אבל דוד העמיד מבחן לדבר הזה. מה המבחן? אם יצא ממני בן כללי, שהשאיפות שלו הן יהיו שאיפות כלליות, מאוד כלליות, אז זה יוכיח שאני לא צמצמתי את כוחות החיים שלי רק להנאות הפרטיות שלי. זה המבחן. לכן הוא אמר, אני אדע שקיבלת את תשובתי בזה שאני אביא לעולם בן כזה, שמה יש לו בראש? יש לו בראש את ירושלים, בית המקדש, שלום עולמי, תקן עולם במלכות שדי. אם יצא ממני בן כזה, זה מוכיח, כן? אל תקרא בנייך אלא בונייך. זה אומר שבאמת תיקנתי את זה. מה זה תקבל את תשובתי? זה לא ריבונו של עולם, כן? זה לא במובן של, טוב, ריבונו של עולם, אני מבקש ממך, תעשה לי טובה, תראה, אני בסדר, אני דופק בדלת, תפתח לי את הדלת, תהיה נחמד, תרחם עליי, תתחשב בי, סך הכל עם בן אדם מסכן, כן? לא, זה לא במובן הזה. זה לא הסגנון של דוד, וזה לא מתאים למדרגת האישיות שלו. זה לא נקרא ככה. אלא זה משהו אחר לגמרי. מה שאמר דוד, זה משהו אחר. ריבונו של עולם, אם תקבלני בתשובה, הכוונה שהתשובה שלי תהיה אמיתית, רצויה. יש תשובה חיצונית. אדם יכול להתלבש כמו צדיק, אבל זה עוד לא אומר שהוא צדיק. יש דברים שצריכים להוכיח את זה. ומה שמוכיח את זה, זה החיים שיוצאים ממך. מה אתה עושה מן החיים שלך עכשיו? איך החיים שלך עכשיו יתגלו בעולם? אז דוד אמר, זה יהיה המבחן. אם מי שיצא ממני, הבן הזה שיצא ממני, הוא יהיה כזה, שהוא יהיה כללי מאוד, שדואג להופעת שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, שהוא בונה את בית המקדש, איבה למושב לו, שהקדוש ברוך הוא יהיה לו כיסא כבודו בעולם, אז זה סימן שבאמת עבדתי נכון. שהעבודה שלי, עבודת התשובה שלי, היא הייתה נכונה. זה הכוון תקבלני בתשובה. שאני עשיתי את העבודה הנכונה. כל אחד צריך להעמיד לעצמו מבחן כזה. כן? אני, האמת, באמת, האם אני הופך להיות על ידי תשובה, אני הופך להיות אדם יותר טוב, זה צריך להתגלות, זה צריך להופיע, הדבר הזה צריך להיות בפועל, זה לא שאחד יסתובב עם תעודת חוזר בתשובה מדופלם. זה לא מה שקובע. מה שקובע זה סגנון החיים שעכשיו עושה אותו, לא כמו שהוא היה בזמן אחת, אגואיסט כזה, מצומצם כזה, דואג רק לעצמו, אכפת לו רק מעצמו, הכל רק מה אני יכול לקבל מן העולם. אלא איך אני יכול לתרום לתיקונו של עולם ולאפשר ולהכשיר את המציאות לקלוט את המדרגות האידיאליות של המגמה האלוקית של תיקון עולם במלכות שדי. אז זה דוד אמר, בוא נראה, בוא נראה אם זה יקרה. ואכן זה מה שקרה. ואכן תשובתו, הנה זה ההוכחה, תשובתו התקבלה. הוא הביא לעולם בן כזה, שלמה המלך, המלך של השלום שלו, שהוא לא נח ולא שקט, עד שבאמת הוא הביא כמעט את העולם למדרגה של משיח, כידוע. כן? בזמן שלמה המלך היינו מאוד מאוד קרובים למדרגת המשיח, העולם עדיין לא הוכשר מספיק לזה, אבל הוא מצידו כבר כמעט פעל את כל הפעולות הנדרשות לזה. והיה קידוש השם עצום בעולם, היו באים מכל העולם והיו מברכים את השם. הרמב״ם כותב שמאות אלפים היו באים להתגייר. אנשים היו רצים לפה והיו, וכל הגויים רצו להתגייר. לא, 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 לא יכלו לעמוד בדרישות, כי שם השם מופיע בעולם עם שלמה המלך. שם השם מופיע בעולם, זה כבר היה משהו עצום. ראו פה אומה שממלא את הייעוד שלה. אז אומר דוד, אתם רואים? או, זה סימן שמה? שתיקנתי את הרושם, שכאילו אני רק דואג לעצמי ומחפש את הנאות שלי. זה בדיוק היה תיקון. מה רצה להגיד? בסדר? טוב. אז זה הדבר, זה הדעה הראשונה. כן. במדרגה של דוד אפשר להעמיד את זה למבחן. במדרגה של דוד, ככל שאדם הוא יותר גדול, אז המדרגה באמת עומדת למבחן. זה ברור שזה עומד למבחן. כמו שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, אחרי עקדת יצחק, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. זאת אומרת, אתה רואה שהדברים עומדים למבחן. ריבונו של עולם, הוא לא אומר לאברהם אבינו, טוב, אני יודע שאתה צדיק, אני יודע שאתה ירא אלוקים. אנחנו נעמיד את זה למבחן. ואכן עומדים במבחן.
אבל זה שונה,
שהתשובה של דוד המלך הייתה באמת תשובה שלמה. הנה חינם. הרי זה בדיוק, זה רק מוכיח כמה אנחנו באמת מאמינים בתשובה. כי דבר שלא עומד למבחן, אז כל אחד יכול להגיד, כן, אני בסדר, כבר תיקנתי. הרי כגודל הטענה שיש נגד דוד, הרי נגד דוד יש טענה מאוד קשה. אתה, דוד המלך, בזה נכשלת. אז דוד היה כגודל הדבר הזה, היה צריך גודל של תיקון, כדי להוכיח שבאמת הוא לא שם. שמה שקרה עם בת שבע, זה לא באמת מאפיין את המדרגה האמיתית של דוד. ומה מאפיין באמת המדרגה האמיתית של דוד? זה העניין של שלמה. אגב, פה נתגלה לנו סוד מאוד גדול. מה נתגלה לנו? שבזה ששלמה, כשהשם לא נתן לדוד לבנות את בית המקדש, אלא נתן לשלמה לבנות את בית המקדש, והוא מודיע לדוד שבנו הוא זה שיבנה לו בית, זה יוצא לטובתו של דוד דווקא. אתה מבין? זה כמו שאדם הוא נראה בסדר, נראה בנם טוב, כן, אבל יש לו בנים, ואף אחד מן הבנים שלו לא יצא אדם מתוקן. נו, אז זה בעיה. איך קורה דבר כזה?
ובאמת מה עושים במקרה כזה?
מה?
באמת מה עושים במקרה כזה?
מה עושים במקרה כזה? מה שעושים במקרה כזה זה משתדלים. אבל זה לא פשוט, יש פה טענה. איך יכול להיות? איך ייתכן? מה קורה פה? אם לא בניו, אז בני בניו, לא ייתכן. הרי אדם נבחן במה שקורה עם בניו. זה לא, אדם לא יכול לטעון סתם, זה הולך פעמים, אני לא עשיתי, לא השם, אני לא חי על מה שקורה עם הבנים שלו. לא, אתה רואה שבאמת באים בטענות כל פעם שדבר כזה קורה. באים בטענות, באים בטענה לעילי. מה הבנים שלך עושים? לא מדובר בילדים קטנים. הבנים של אלי, השופט, הם לא היו ילדים קטנים. ובאים לאלי בטענות. שמואל מקבל נבואה למסור לאלי שהבנים שלו הם לא בסדר וכועסים עליו מן השמיים ולוקחים ממנו את הכהונה הגדולה. הוא יכול להגיד, מה אני אשם? עכשיו הבנים שלי מה שעושים? מה זאת אומרת? איך יכול להיות? הרי משהו כאן דורש חשבון. אז עד רבה, בזה שאדם כמו שלמה יוצא מדוד אחרי חטאו, זה רק מוכיח שדוד המלך הצליח להחזיר לעצמו את המעמד של הכלליות, שהוא באמת שייך למדרגה של המקדש. ושלמה המלך היה אחר כך זה שביטא את זה בצורה הכי ברורה. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, לא לשלמה. אני בונה בית המקדש, אבל זה בזכות אבא שלי, כי בלי אבא שלי לא היה בית המקדש. אז מי שלא מבין את הדבר הזה, אז הוא כל הזמן מדבר על החטא של דוד עם בת שבע. זה האנשים שלא מבינים את הדברים לעומק. אבל זה בדיוק מה שדוד העמיד למבחן. איפה הפנימיות שלי? בוא נראה מה הפנימיות שלי. מצד האמת, מי אני באמת? זה מה שאדם צריך תמיד לברר. לא לברר טוב, אלא מה מצד הפנימיות, איפה אני נמצא? והדבר הזה נבחן, זה בוודאי שזה נבחן. זה או שאתה מעמיד את זה בעצמך למבחן, וזה צריך להיות אדם מאוד גדול, או שהמציאות מעמידה את זה במבחן. מה שיוצא ממך, המציאות מעמידה למבחן, מי אתה באמת? זה בוודאי שיש לזה משמעות. מה, אין משמעות למה שקורה ויוצא מן האדם? וזה לא פשוט. אנחנו, כשאנחנו עושים סיום מסכת, אנחנו מזכירים 10 בנים של חכם אחד. נכון? כדי להגיד שמה, תראה מה שיצא ממנו. מישהו בא לשאול אותי לפני כמה זמן, אם הוא יכול לתת, נולד לו בן, אז מה אני אומר על השם יוחאי? זאת אומרת, השם יוחאי? תגיד לי, איך קוראים לרבי שמעון? הרי כולם אומרים, רבי שמעון בר יוחאי. בכלל, אפשר גם לדלק על רבי שמעון, ואם יגידו בר יוחאי, כולם כבר יודעים. אז מה זה אומר? מה זה אומר הדבר הזה? שהשם הקבוע של אותו אור לעולם, כן? שנתן לנו את הזוהר הקדוש, חוץ מזה שכל המשנה מלאה מן הלימודים שלו. אז מה זה אומר? זה אומר שאבא שלו הוא הגורם פה. אתה יודע איזה שם זה יוחאי? כי לא תשכח מפיזרו, זה סופי תיבות של הפסוק. אשריך שאתה חושב על שם כזה בכלל. כן. הוא לא ראה ש?
שהתשובה שלו התקבלה.
תודה שהוא ראה שהתשובה שלו התקבלה. לא, אבל הוא נמלך בחייו. הרי דוד מסך ככה בדברי הימים, דוד קרא לבנו שלמה, כן? כבר בספר שמואל מסובר על כל ה... הוא נתן לו הדרכות מדויקות איך לנהל את המלכות אחריו. מדויק, אמר לו ככה וככה וככה וככה, וחלק מן הדברים אמר לו תעשה כחוכמתך. ובספר דברי הימים מסופר איך דוד מוסר לבנו שלמה את כל החומרים של בית המקדש, כל החומרים, את כל התוכניות. מי סרטט את התוכניות של בית המקדש? מי היה אדריכל?
דוד
ישב עם שמואל הנביא, והם ביחד הכינו את התוכניות. ולפני פטירתו דוד קרא לבנו, אמר לו תשמע, שב פה, כן, אתה הולך לקבל את כל הסודות איך בונים את המקדש. אז מה הוא ראה? הוא ראה שבנו הולך לעשות את זה. הנה הוא מקבל עכשיו את התוכניות. אם הוא לא היה סומך עליו, הוא היה מוסר לו את הסודות של בניית בית המקדש? הרי זה סודות כאלה שזה השראת שם השם בעולם. בטח שהוא ידע שתשובתו התקבלה. הוא ראה, זה, מה הוא ראה? הוא ראה שבנו ראוי. הוא הסתכל עליו, הוא ראה. רק אתה שואל למה הוא באמת בהתחלה לא מיד מינה אותו למלך? כי הוא היה צעיר מאוד, הוא היה בן 12. אז דוד לא חשב שעד כדי כך הבן שלו כבר מסוגל ומוכן. בא נתן הנביא ואמר לו, אבל כן, לא אדוניה שמנסה לתפוס את השלטון, לא שייר בכלל, אבל הוא בן 12. כן, כן, זה בסדר, זה בסדר. נו, ומי ביקשה? בת שבע. זהו, סוגרים את המעגל. זה שלמה, הבן של בת שבע, שהוא יבנה את בית המקדש. אז סגרנו את המעגל, אז דוד תיקן. היא לא באה לשכנע אותו, באה להזכיר לו את שבועתו. אלא שדוד חשב שעוד לא הגיע הזמן, כי הוא צעיר מאוד. ראית פעם שלוקחים בן אדם מ-12 ושמים אותו להיות מלך? אבל בא נתן הנביא ונתן את הגושפנקה, ואם נתן הנביא נותן גושפנקה, זה אומר שזה בסדר. הרי כל מה שדוד עשה זה היה באמת כדי להביא את שלמה לעולם. כן.
אחרי שלמה, אבל בא רחבעם, שלא היה כל כך.
נכון, צודק. אחרי שלמה בא רחבעם. אז נכון, אני אמרתי שבאמת שלמה הביא את העולם כמעט למדרגה של משיח. אבל המציאות לא הייתה עדיין מספיק שלמה. אז נכון, אז עכשיו אתה, זה פרשה אחרת. מה שקרה עם שלמה בהמשך זה פרשה אחרת. ובכל זאת, שלמה הביא את העולם למדרגה מאוד עליונה. זה שהדבר לא החזיק מעמד, זה צריך הרבה לימוד. הרב קוק בספרו אורות, יש לו פרקים מופלאים מאוד, לא פשוטים בכלל להבנה, שנקראים למהלך האידאות, ומי שילמד את הפרקים האלה אז הוא יוכל להבין בדיוק מה שקרה. זה דברים מאוד גבוהים, מאוד עמוקים, מאוד זה בעצם סודות ההיסטוריה העולמית בקווים מאוד מיוחדים. אבל כרגע זה לא הנושא. זה מה שעומד על הפרק, זה באמת תשובתו של דוד. ואחר, והדעה השנייה במדרש, סבר כי האדם עצמו נחשב כמו מקדש. דוד אמר, תשובתי היא על ידי בני שיבנה בית המקדש. אבל לפי הדעה השנייה, לא יצא ממנו מי שיבנה בית המקדש, אלא בעל התשובה בעצמו הוא בית המקדש. סבר כי האדם עצמו נחשב כמו מקדש, שהאדם הוא כמו בית נחשב. ואם האדם הוא קדוש, נחשב האדם בית המקדש קדוש. ואם חטא, תימה בית המקדש הזה. פה המהר"ל כבר מביא אותנו לעוד הבנה. אם האדם שחוטא, הוא לא גורם לבית המקדש שיתמה. הוא מתמה אותו ישר, זה הוא עצמו. כי כל אדם הוא בחינת מקדש. ואם חטא, תימה בית המקדש הזה, ולפיכך החוטא שתימה בית המקדש, שהוא האדם, וחוזר בתשובה, כאילו בנה בית המקדש מחדש, והקריב קורבן. אם כן, כל בעל תשובה נקרא בונה בית המקדש. איזה מקדש? הוא עצמו. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. כל אחד מאיתנו הוא בחינת מקדש. החוטא מתמה, המתקן מתהר. כמו שאפשר להגיד שהחשמונאים בנו את בית המקדש אחרי שהיוונים תימו אותו, אז הם באו ותיארו אותו. אבל מה שהם תיארו את בית המקדש זה כאילו שבנו אותו מחדש. כן? זה בחינת בנייה. ובלא זה גם כן אמרו, גדולים נמוכי רוח לפני השם יתברך, כמו שמבואר בנתיב הענווה, שנחשב כאילו הקריב קורבן. רק שאין נחשב כאילו בנה בית המקדש, רק החוטא שתימה וביטל בית המקדש, כי בית המקדש שמתמים אותו זה נקרא שהוא בטל, כן? כמו שהיוונים עשו. פרס, בבל, הכיבו את בית המקדש. איך הכיבו? פיזית. בנבורה נצר, צרף. יוון לא הכיב תימה. גם זה חורבן. יש חורבן חיצוני ויש חורבן פנימי. אז אדם שחוטא מתמה את בחינת המקדש שבו. המקדש הגדול שכולנו מצפים לראות, זה בעצם הופעת המקדש שבכל אחד ואחד מאיתנו. זה העניין, זאת העבודה. רק החוטא שתימה וביטל בית המקדש נחשב תשובתו כאילו חזר ובנה אותו. אז אפשר להבין גם כן עכשיו עוד הסבר מדוע המזמור לחנוכת בית המקדש נקרא מזמור שחנוכת הבית ל... כי מי בנה באמת את בית המקדש? בזה שדוד תיקן את חיתו, הוא זה שבנה את בית המקדש. ושלמה המלך שם אבנים. אבל מי שבנה את הנשמה של המקדש, מי שהוריד את הרוח הזאת של המקדש לעולם, זה דוד בעצמו. לכן זה נקרא מזמור של חנוכת הבית לדוד. זה לא כדי רק להגיד שטוב, יש לדוד זכות בדבר הזה, אלא זה יותר מזה. בזה שדוד תיקן בתשובתו השלמה את מה שהוא תימה, אז הוא בעצם הכשיר את ההופעה של המקדש בעולם. בלי תשובת דוד אין בית מקדש בעולם. ככה זה עובד. כאילו חזר ובנה אותו והקריב קורבן בתוכו, הוא נמיכת הרוח שיש לכל בעל תשובה. כן, בבקשה. זה גם שכר על התשובה שלו, זה גם הפרי של התשובה שלו, וזה עצם תשובתו, זה המקדש. לא, ודאי שלשלמה יש זכות. הזכות של כל אחד ואחד זה תמיד להוציא לפועל דבר שכבר מוכן. ושלמה המלך היה צריך ודאי לטרוח בפועל, ולא רק זה, אלא הוא גם צריך, הוא היה צריך לכונן מלכות כזאת שמתאימה למדרגת המקדש. זה לא מספיק שאתה בונה בית שמה בהר הבית. אם מסביב הכל לא מתאים, אז זה לא יעבוד, זה לא יחזיק מעמד. אז השכות של שלמה זה שהוא בנה מלכות שהייתה תואמת את מדרגת המקדש. זה ודאי זכותו, כן.
רב, מה אתה מתקן בפועל מעבר לבית המקדש?
מעבר לבית המקדש, מה יש עוד לתקן?
לא. הרי אמרנו שבית המקדש זה החשיפה של התשובה.
כן.
אבל בעצם החטא, איך הוא חיפר על החטא הזה עוד?
אז איך הוא חיפר על החטא הזה? הוא חיפר על החטא הזה, תעשה חשבון, איך אפשר לחפר על חטא כזה? זה תמיד צריך להיות תשובת המשקל. תשובת המשקל היא לעומת ההרגשה שפה דוד דאג לעצמו, שהוא היה רק כסוג בשלו. אז אחר כך דוד, כל החיים שלו, הוא מסר את נפשו רק על ענייני הכלל, והייתה לו תקווה שבאמת יצא ממנו בן כזה כללי. והוא עשה כל החיים שלו רק בתיקון המלכות. זה כל העבודתו. הוא בכלל ויתר על כל מימד פרטי מבחינתו כדי להופיע רק בממד הכללי בלבד. תיקן את הרצון. לכן הוא אחר כך חוזר ויוצא לכל המלחמות ונלחם את מלחמות השם כדי באמת להכשיר את המציאות, לקלוט את המדרגה האלוקית הזאת של מקדש. טוב.